שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ו מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע דיון על השאלה, האם אני יכול לקנות סחורה על ידי הכלים שלי כשהכלים שלי נמצאים ברשות של המוכר? כלומר, מה בעצם השאלה? יש קניין חצר. קניין חצר זה שאם הסחורה נכנסת לחצר שלי, החצר שלי קונה לי. כמובן שזה בהנחה שהמוכר רוצה למכור לי. עכשיו, לא רק חצר נחשבת חצר, אלא גם כלים שלי נחשבים לי כחצר. כלומר, אם סחורה נכנסה לכלים שלי, כמובן מדעת המוכר, אז הכלים שלי קונים לי. איפה הכלים האלה צריכים להיות? אם הם בחצר שלי, אז מי צריך אותם? החצר ממילא תקנה. אז דיברנו בדף פ"ד עמוד ב' שאם הכלים שלי בסמטה, אז ברור שהם קונים לי. אחרי זה בדף פ"ה דיברנו על מה קורה עם הכלים ברשות הרבים, ואמרנו ששם הם לא יקנו. ועכשיו אנחנו באמצע דיון על מה קורה עם הכלים שלי ברשות של המוכר, האם הם קונים לי או לא, כשבעצם השאלה היא מה קובע. האם הולכים לפי הרשות שבה הכלים נמצאים, או לפי מי שהכלי שייך לו? כשיש שתי צדדים לשאלה הזאת. מצד אחד זה מה שאמרנו עכשיו, האם אני יכול לקנות בכלים שלי ברשות של המוכר? אז אם הולכים לפי הכלי, כן, ואם הולכים לפי הרשות, לא, אבל יש גם צד הפוך, האם אני יכול לקנות בכלים של המוכר ברשות שלי? והפעם, אם הולכים לפי הכלי, אז לא, ואם הולכים לפי הרשות, אז כן. בדף הקודם ראינו שתי ראיות, ועכשיו נראה עוד שתי ראיות. ראיה אחת לטובת רשות, וראיה שנייה לטובת כלי. אז אנחנו שלוש שורות לפני סוף פ"ה עמוד ב', ראיה ראשונה אומר רב, ויש ברייתא שאומרת ככה, אם אני קונה סחורה שמגיעה לתוך החצר שלי על ידי חמורים, אז כל עוד הסחורה על החמורים עדיין, ברור שאני לא קונה, כי קניין חצר אני לא קונה, כי צריך שזה יהיה לפחות בכלי על החצר שלי, אם זה על חמור של המוכר זה ודאי לא נחשב בתוך החצר שלי, וקניין משיכה אני לא קונה, כי צריך למשוך את הסחורה ולא את החמור שהסחורה עליו. אבל ממשיכה הברייתא, אם פרקנו את הסחורה, ועכשיו הסחורה בתוך החצר שלי, אז אני קונה. ומשמע שאני קונה אפילו שהסחורה עדיין בתוך הכלים של המוכר. אז יוצא שמה שקובע זה הרשות ולא הכלים. דוחה הגמרא, פה מדובר שזה לא נמצא בכלי. אם זה לא נמצא בכלי, אז ברור שהחצר שלי קונה. איך זה לא נמצא בכלי? אז יש שתי אפשרויות. רב נחמן בר יצחק אומר שמדובר שפרקנו את הסחורה ושפכתי אותה לקרקע, ואז אין כאן כלי. אבל רב דוחה את זה ואומר, כתוב פרק, לא כתוב שפך. אז מר ברבשי אומר שמדובר פה בדבר שלא צריך כלי, כמו חבילות שום. ואז כיוון שזה ישר על הקרקע, אז החצר שלי קונה, וזה לא קשור לשאלה האם אפשר לקנות כשזה בכלי של המוכר. אז זה היה ראיה ראשונה ודחינו אותה. ראיה שנייה, פעם לטובת כלי, אומר אבינה, רב ושמואל אמרו את הכלל הבא, כליו של אדם קונים לו בכל מקום. מה הם באו לרבות בכלל הזה? מן הסתם הם באו לרבות שהכלים קונים לו אפילו ברשות של המוכר. דוחה הגמרא נכון, הדיוק שלך באמת טוב, הם קונים לו אפילו כשזה ברשות של המוכר, אבל זה דווקא כשהוא אמר לו לך תקנה. כי כמו שאמרנו בדף הקודם לגבי גט אישה, לא נחזור על זה עכשיו, שאם הכלים שלי נמצאים ברשות של המוכר, ברשות המוכר, כלומר שהוא מסכים שהם יהיו שם, אז זה לא ספק, אז ברור שהכלים שלי כן קונים. הרשב"ם אמר בדף הקודם לגבי גט אישה, שזה כביכול שהאזור של הכלי קנוי לי, ואז זה בעצם גם הכלי שלי וגם הרשות שלי. תוספות אמר, גם בלי שזה קנוי לי, ברגע שיש לי רשות לשים שם את הכלים, אז ברור שהכלים שלי קונים לי, כמו שכלים קונים בסמטה ברשות הרבים, אפילו שזה לא שלי, אבל יש לי רשות להניח שם. אז הבאנו ראיה אחת לטובת רשות, ראיה אחת לטובת כלי, ובעצם נשארנו בספק מה קובע לגבי קניין כלים, הבעלות על הכלי או הרשות, ואנחנו עוברים לנושא הבא. הנושא הבא מחזיר אותנו למשנה בדף פ"ד עמוד ב', במשנה הזכרנו שפירות נקנים על ידי משיכה וחצר, ואמרנו שפשטן קונים את זה על ידי הגבלות. בה. כיוון שהזכרנו חצר, אז נכנסנו לכל הדיון האחרון לגבי קניין חצר, קניין חצר בסמטה, קניין חצר על ידי כלים, ועכשיו אנחנו חוזרים לעסוק בנושא של משיכה מול הגבהה. כשתוך כדי הדיון גם נזכיר את הברייתא הארוכה בדף פ"ה עמוד א', יכול להיות שגם בגלל זה הסוגיה הזאת מובאת כאן. אז הסוגיה מתחילה במשנה מקידושין, שקרקע, שזה נכסים שיש להם אחריות, נקנית על ידי כסף שטר וחזקה. זה לא הנושא שלנו. מטלטלין זה הנושא שלנו, שזה נקרא נכסים שאין להם אחריות, נקנים במשיכה. עד כאן פשוט, מטלטלין במשיכה. אבל אומרים רב חיסטה או רב כהנה או רבה, שזה בדבר שנוהגים למשוך אותו. אבל אם זה דבר שקל להרים אותו ונוהגים להרים אותו, אז מטלטלין נקנין בהגבהה ולא במשיכה. כלומר, הקניין תמיד נעשה בדרך שבה אנשים נוהגים לטלטל את הדבר הזה. אם מושכים אותו, אז משיכה, אבל אם מגביעים אותו, אז חייבים דווקא הגבה ולא במשיכה. עכשיו הגמרא תביא ארבע קושיות על הכלל הזה של רב חיסטה, רב כהנא או רבה. היא תביא מקרים שבהם אנחנו רואים שאפשר לקנות על ידי משיכה, כשבכל זאת גם אפשר להגביע. והדחייה של כל הקושיות האלו תהיה גם זהה. התחייה תגיד, פה מדובר בדבר שאי אפשר להגביע אותו, אבל באמת, אם אפשר להגביע, קונים רק בהגבה ולא במשיכה. אז עכשיו נראה את ארבעת הקושיות. אנחנו בערך בשליש התחתון של עמוד א', מקשה רבדא בר מתנא מברייתא בנושא שבת. יש דין של קימלי בדרבא מיניה. כלומר, אם אדם עובר על שני איסורים בו זמנית, אחד שמחייב אותו מיטה ואחד שמחייב אותו ממון, אז הוא לא צריך לשלם את הממון. אז אם אדם גנב בשבת בצורה כזאת שברגע הגניבה הוא גם עבר על איסור שבת, אז כיוון שאיסור שבת מחייב אותו מיטה, הוא לא צריך לשלם על הגניבה. מתי זה יכול לקרות? רק אם רגע הגניבה ורגע החיוב מיטה נעשה בדיוק באותו רגע. אז חיוב מיטה, אנחנו יודעים, זה ברגע שהוא יצא מהבית, כי הוא הוציא מרשות לרשות. מתי זה רגע הגניבה? אז רגע הגניבה נקבע לפי הרגע שבו הוא קנה את החפץ. והוא קונה את זה בקניינים הרגילים שאנשים קונים חפצים. אז אם הוא נכנס לבית ושם הגביע ארנק, ואז יצא מהבית, וכשהוא יצא הוא הוציא מרשות לרשות, הוא חייב בשניהם גם בממון וגם במיטה. כי את הגניבה הוא עשה בתוך הבית, והוצא מרשות לרשות נעשה רק כשהוא יצא מהבית. אבל אם הוא משך את הדבר החוצה, אז הוא קנה את החפץ רק כשהוא משך את זה מחוץ לבית, ובאותו רגע הוא גם עבר על איסור הוצאה. אז כיוון שבאותו רגע הוא גם קנה את הגניבה והוא גם עבר על איסור שבת, הוא פטור מתשלום על הגניבה. אבל מה יוצא כאן? שיש ארנק שאפשר להגביע אותו, ובכל זאת הוא משך אותו והוא קנה אותו. אז הנה רואים שגם כשאפשר להגביע, אפשר למשוך גם. תוכה הגמרא, כאן מדובר בארנק שאי אפשר להגביע אותו. מדובר בסוג ארנק מאוד כבד, אולי איזושהי כספת, ולכן הוא גרר אותה החוצה, ולכן הוא קנה אותה במשיכה. קושייה שנייה על הכלל הזה שכשאפשר להגביע אז אי אפשר למשוך. אנחנו חמש שורות מתחתית עמוד א' מברייטה שראינו בדף פ"ה. ראינו שם בברייטה שאם אני קונה משהו כשהוא עדיין ברשות המוכר, אז אני לא יכול לקנות בקניין חצר. אז בדף הקודם היה לנו דיון האם זה בכלים של הקונה או בכלים של המוכר, כרגע נעזוב את זה. אבל מה שברייטה אמרה שאם אני רוצה לקנות, מה שאני צריך לעשות זה או למשוך או להגביע. אז הנה אנחנו רואים שגם כשמדובר בדבר שאפשר להגביע, אפשר לקנות אותו גם על ידי משיכה. תוכה רב נחמן בר יצחק, פה מדובר לצדדים. כלומר, הברייתא שאומרת עד שיגביע או עד שימשוך, לא מדברת על אותו חפץ. דבר שאפשר להגביע, אתה צריך להגביע. דבר שנוהגים למשוך ולא להגביע, אז אתה קונה באמת על ידי משיכה. קושייה שלישית, שורה ראשונה בעמוד ב', הגמרא מביאה את המשנה בדף פי דלד, שם ראינו שאדם שמוכר פירות לחברו, קונה על ידי משיכה. עכשיו, לכאורה פירות זה דבר שאפשר להגביע. למה אפשר לקנות אותם על ידי משיכה? עונה הגמרא, מדובר פה בחבילות גדולות של פירות, ולכן לא מגביעים אותם, אלא מושכים אותם. אבל אז שואלת הגמרא, הרי בסיפה של אותה משנה כתוב שבפשטן כן קונים על ידי הגבעה. ואם מדובר בחבילות גדולות, אז גם בפשטן זה חבילות גדולות, אז למה מגביעים? עונה הגמרא שלא, ברי שמדובר בפירות אחרים, שם זה באמת בחבילות גדולות. בפשטן לא נהגו לעשות חבילות גדולות. כי אם עשו חבילות גדולות, אז הפשטן היה נופל, ולכן עשו קטנות, ולכן באמת מגביעים ולא מושכים. כי כשאפשר להגביע, חייבים להגביע. וקושייה רביעית ואחרונה, אנחנו בשליש עמוד ב', זה שאלה ששאל רבינה את רבשי. משנה במסכת קידושין אומרת שבהמה גסה, קונים אותה על ידי מסירה. זה כבר הזכרנו אגב בדף עין ה' עמוד ב', כשדיברנו על קניין של ספינה. אבל זה לא כרגע הנושא. בהמה דקה, רבי מאיר אומר שקונים בהגבהה, אבל רבי שמעון בן אלעזר וחכמים אומרים שקונים במשיכה. והרי אפשר לכאורה להגביע בהמה דקה. עובדה שרבי מאיר אומר שקונים בהגבהה. אז אם אפשר להגביע, למה הם אומרים שקונים במשיכה? עונה הגמרא, לדעתם אי אפשר להגביע בהמה דקה, כי בהמה דקה כשמגביעים אותה היא מתנגדת, זה לא נחשב שאפשר להגביע אותה ולכן קונים אותה במשיכה. ובזה סיימנו את הסוגיה השנייה להיום, שראינו חידוש שדבר שאפשר להגביע אי אפשר לקנות על ידי משיכה, הקשנו על זה מארבע מקומות ותירצנו בכולם ששם מדובר בדבר שאי אפשר להגביע אותו. ונושא אחרון להיום, אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב', הנושא הזה לא קשור לאיך קונים מטלטלין, אלא יותר קשור לדעת המוכר. אדם שאמר לשני שהוא מוכר לו קור, שזה 30 סאה, והוא התחיל להמיץ לו בחצר סאה סאה. ואז באמצע המסע פתאום הוא מתחרט, נניח שהמחיר פתאום עלה, האם הסאים שכבר שמו לקונה בחצר שלו הוא כבר קנה אותם, או שהוא קונה רק אם ישימו לו את כל מה שהם סיכמו עליו, שזה 30 סאה. במה זה תלוי? אז אומרים רב ושמואל, זה תלוי בניסוח. אם הוא אמר לו אני מוכר לך קור ב-30 סלעים, אז הוא התכוון למכור את כל הקור, וכל עוד הוא לא שם לו את כל הקור בחצר, אז הקונה עוד לא קנה כלום. אבל אם הוא אמר לו קור ב-30, ואז הוא פירט סאה בסלע, אז ראשון ראשון קנה. כלומר כל מה שהוא שם לו הוא קנה, כי הוא פירט את זה לסעים, אז כל סאה הוא קנה בפני עצמה ואין כאן עסקה כללית. עכשיו אנחנו בשורה השנייה מסוף עמוד ב' נראה על הכלל הזה של רב ושמואל שתי קושיות לשני כיוונים שונים. קושייה ראשונה עכשיו היא ממקרה שגם אם כללו נראה שלכאורה זה כן מפרט, וקושייה השנייה זה בדיוק להפך, גם אם פירטנו לכאורה זה כן עסקה כללית. אז קושייה הראשונה היא מהברייתא מדף פ"ה עמוד א', שם ראינו שאם אדם קונה למשל יין, אז אם המוכר שם לו את היין בכלי של הקונה אז הוא קונה מיד. ואמרה הברייתא שהוא קונה ראשון ראשון, כלומר הוא לא צריך לחכות עד שכל הכלי מתמלא, אלא מה שהוא שם לו בכלי מיד הוא קנה. ואילו רב ושמואל אמרו שאם בסתם הוא אמר לו אני מוכר לך כמות מסוימת, אז הוא רק קונה כשהוא שם לו את כל הכמות. עונה הגמרא, באמת בברייתא מדובר שהוא פרט לו. בדיוק כמו הדין השני של רב ושמואל. כמו שלפי רב ושמואל, אם הוא אמר לו קור ב-30 ואז הוא פרט לו שאה בסלע, אז ראשון ראשון קנה. אז גם פה מדובר שהוא אמר לו הין, שזה 12 לוג, ב-12 סלעים אני מוכר לך, ואז הוא פרט לו לוג בסלע. ולכן ראשון ראשון קנה. זה היה קושייה ראשונה, אנחנו שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. קושייה שנייה, הפעם הנושא זה לא מחירה, אלא שכירות, אבל הגמרא מניחה שזה אותו רעיון. אם אני סוחר פועל ל-30 יום, ולא פירטתי כמה לכל יום, אז לפי רב ושמואל זה אומר שזו עסקה אחת גדולה. אבל אם אמרתי לו, אתה סחור לי ל-30 יום, דינר ליום, אז כיוון שפירטתי, זה חילק את העסקה ל-30 ימים, וכל יום זה שכירות נפרדת. ונפקמינה אומר רשב"ם שנוכל לחזור בנו באמצע 30 יום. אז זה הקדמה. עכשיו אומרת הברייתא, נניח שעכשיו אנחנו בניסן. בזמן הקציר זה עוד חודשיים, ובזמן הקציר לזכור פועל עולה 4 דינרים ליום. ואני רוצה למצוא משהו יותר זול, אז אני אומר לפועל, אני אשלם לך כבר עכשיו, וכך אתה מרוויח שעכשיו יש לך כסף לחגים, אבל כיוון שאני משלם לך מוקדם, אני משלם לך פחות. במקום 4 דינרים ליום, אני משלם לך רק דינר ליום. אז אומרת הברייתא, זה אסור, כי זה כמו ריבית. כי אני בעצם מלווה עכשיו לפועל כסף, והוא עוד חודשיים רק יחזיר לי בריבית, כי הוא יחזיר לי עבודה ששווה יותר. אבל אומרת הברייתא, אם הוא לא מחזיר לי עוד חודשיים, אלא הוא מתחיל להחזיר לי כבר עכשיו, כלומר הוא מתחיל לעבוד אצלי כבר עכשיו בדינר ליום, וגם עוד חודשיים הוא יעבוד אצלי בדינר ליום, אז זה לא ריבית, כי הוא לא מחזיר לי עוד חודשיים, הוא מחזיר לי עכשיו, אז זה לא נקרא שנתתי לו כסף מוקדם והוא מחזיר לי רק אחר כך יותר, כי לא נתתי לו מוקדם, נתתי לו עכשיו, הוא התחיל להחזיר לי עכשיו. ובשביל שיהיה אסור מדין ריבית צריך שיהיה אגר הנתר, כלומר שכר המתנת מעות. כלומר שהכסף יושב אצלו לכמה זמן, בלי שהוא מחזיר לי, ובגלל שהכסף ישב אצלו, כשהוא מחזיר לי הוא מחזיר לי יותר. פה הכסף לא ישב אצלו, התחיל להחזיר לי מיד. אבל אומרת הגמרא, כל זה נכון רק בהנחה שגם הימים שהוא יעבוד עוד חודשיים, הוא בעצם התחיל לעבוד אותם כבר עכשיו. אבל אם אנחנו מחשיבים כל יום כיום נפרד, כמו שרב ושמואל אמרו, כי הרי פירטתי לו ואמרתי לו דינר ליום, אז הימים שהוא יעבוד עוד חודשיים, זה עסקה חדשה. ואז יוצא ששילמתי לו עכשיו דינר, על משהו שהוא יחזיר לי עוד חודשיים, והוא יחזיר לי משהו ששווה 4. ואז זה כן ריבית. וזה קשה על רב ושמואל שהם אמרו שכשמפרטים דינר ליום, זה הופך כל יום לעסקה נפרדת. עונה רבה, שורה שביעית בפי זין, פה מדובר על שכירות פועלים, בשכירות פועלים בכלל אין דיני ריבית רגילים, זה הכל לא רק חומרה. ולכן לא מעניין אותי ההגדרה האמיתית של האם זה עסקה אחת ארוכה או כמה עסקאות מחולקות, אלא מעניין אותי איך זה נראה. ברי שזה נראה כמו ריבית ולכן זה אסור, בסייפה, כיוון שהוא מתחיל לעבוד כבר עכשיו, זה לא נראה כמו ריבית ולכן זה מותר. ולכן אפשר לקבל את רב ושמואל שאם פירטנו מחיר ליום זה כן מחלק את זה לכמה עסקאות, אבל פה עדיין זה יהיה מותר כי זה רק חומרה, ובזה לא החמירו כי זה לא נראה כמו ריבית. למה באמת אין בו דיני ריבית רגילים? מסביר רשב"ם, בשביל שזה ריבית, אני צריך לתת לך X, ואתה מחזיר לי X פלוס 1. פה לעומת זאת, שכר פועל זה לא דבר מוגדר. הפועל עצמו מחליט כמה העבודה שלו שווה, ולפעמים הוא צריך כסף, הוא מוכן להוזיל את העבודה שלו, ומבחינתו כרגע זה מה שזה שווה באמת. וזה בניגוד להלוואה או אפילו מקח ששם נתתי לך X וברור שהחזרת לי X פלוס 1. פה עוד פעם אין שווי מדויק לשכר טרחה של הפועל. לכן זה רק חומרה. אז סיימנו את הנושא השלישי, נסכם את מה שראינו היום. נושא ראשון היה מה קובע בקניין בתוך כלי, הכלי או הרשות. נושא שני, שכשאפשר להגביע אז לא קונים במשיכה. ונושא שלישי, כשיש עסקה כללית, אם פירטת זה מפרט, אם לא אז זה עסקה כללית. וגענו לנקודותיים 4 שורות לפני המשנה בפי זין, כל טוב.